אנחנו מתחילים לסוף מהמבט, אנחנו נסיים עכשיו את הסוגיה עם הגורל, אם זה מעכב או לא מעכב.
יש לי שאלה. לגבי מעכב או לא מעכב, אני לא הבנתי את השאלה מלכתחילה. כי הרי יש סדר. נכון שהיו כנראה דיונים איך לעשות את הסדר של הדברים. אבל זה לא שהם מדלגים על זה, מה, זה כל השאלה של למה, האם זה מעכב או לא, זה אם עושים A לפני B או B לפני A?
לא, זה אם במקרה זה לא עשו, כן, קשה להאמין איך הם לא עשו כזה דבר. אז יש לסתכל בזה בשני כיוונים. קודם כל, אפילו אם ברור שיעשו, עדיין יש דיון מה אם לא עשו, האם זה חלק אינטגרלי של עבודה או לא. אבל לדעתי,
בגלל שזה לא עבודה ממש, או אם נגיד שזה עבודה,
אולי זה עבודה סוג ב', כאילו זה קצת פחות קריטי. ואני חושבת ששוב, רוב הדיון זה בעצם להגיד עד כמה זה חשוב, אפילו אם ברור שנעשה את זה, אבל עד כמה זה חלק, כאילו מה העיקר? זה כמו בתפילה, אוקיי? זה קצת דומה אחרת, אבל מאוד חשוב לדעת מה עיקר בתפילה ומה פחות עיקר. כי אחרת מגיעים מאוחר לבית כנסת ואין זמן, ולא יודעים מה כדאי לדלג, מה לא כדאי. כאילו, עדיף להגיד קריאת שמע ועמידה יחד עם הציבור, אז אם כן, אולי יש לדלג על פסוקי דזמר. אם כן, אפשר, אי אפשר. אז חשוב מאוד להבין מה קריטי ומה פחות קריטי. בואו נגיד שקרה יום אחד והדברים התעכבו, כמו בבית כנסת, נכון? אני הגעתי מאוחר לבית כנסת. אולי גם יום אחד, הכהן גדול, וזה לא שהוא שכח לעשות את הגורל, אבל אולי באמת אין זמן, והם חייבים להקריב את הקורבן בזמן, ואם לא יגיעו בזמן, אז האם אפשר לדלג על זה, כאילו? לא יודעת אם באמת מותר לדלג על זה, אבל שוב, אם יש משהו אחר ש... אז מאוד חשוב בהלכה תמיד להגדיר מה עיקר ומה פחות עיקר. לא כל דבר זה חשוב וזה הכרחי, אבל אולי זה לא כל כך הכרחי, שאם יקרה משהו, אז אולי לא צריך.
אז יש...
לדעתי זה הכוונה. אז גם כאן לומדים את החשיבות. כאילו ברור שלהעלות את הגורל זה יותר חשוב מלהניח את זה על הבהמה. כל הנקודות החשובות. מה אם במקרה הם אמרו בואו ניקח את השעיר הזה לשם ושכחו לעשות את הגורל, כאילו, ואז אחר כך כאילו אמרו את זה לפני שעשו את הגורל, וזה אולי גם זה עניין. אוקיי, אז עכשיו דיברנו, אם נתחיל מהטבלה מאתמול, אז בעצם יש את המחלוקת של דברים הנעשים בידי לבא מבחוץ, האם הם מעכבים או לא מעכבים, זה רבי יהודה רבי נחמיה. ואז בעצם אחרי זה אנחנו עוברים למחלוקת בין רבי ינאי ורבי יוחנן בתוך דברי רבי יהודה או רבי נחמיה. ואז בעצם מגיעים למסקנה שבעצם זה תלוי איך אנחנו מבינים את זה, אבל רק לפי דעה אחת, שזה רבי ינאי, לפי הבנת רבי יהודה, שרבי יהודה בעצם סובר שזה לא מעכב, נכון? חוץ מהדעה הזאת של רבי ינאי. Okay, עכשיו אנחנו מגיעים לקטע שמנסים להוכיח שלפי רבי יהודה הגרלה כן מעכב. Okay? לעומת רוב הדעות שראינו קודם, שבעצם לפי רבי יהודה הגרלה לא מעכב, אז כאן פתאום אנחנו מנסים להוכיח שרבי יהודה באמת אמר שם מעכב. תשמע, ועשהו חטאת. הגורל עושהו חטאת. Okay, קודם כל שתבינו, זה ברייתא ש... אנחנו מצאנו בספרה, אוקיי? ספרה זה מדרש הלכה על ספר ויקרא, אוקיי? שגם קוראים לזה תורת כהנים. ועשהו חטאת, הגורל עושהו חטאת, ואין השם עושהו חטאת. אוקיי? קודם כל, אם כבר אנחנו מדברים על מדרשי הלכה, חשוב להקדים טיפה רקע למה זה מדרש הלכה. מדרשים, יש קטגוריה מדרש. מדרש זה קטגוריה מאוד גדולה שכולל כל מיני דברים. יש מדרש אגדה, יש מדרש הלכה, יש כל מיני סוגים. עכשיו, הרבה מהמדרשים נכתבו יותר מאוחר, אבל המדרשי הלכה מיוחסים לתקופת התנאים. ולכן הרבה פעמים מביאים מדרשי הלכה בתוך הגמרא, כי הם ברייתות בעצם. כאילו, יש להם סטטוס כמו המשנה. תשמע, ועשהו חטאת. הגורל עושהו חטאת ואין השם עושהו חטאת. כאילו מה קובע את החטאת? הגורל. Okay? שיכול והלא דין, ומה במקום שלא קידד. אוקיי, עכשיו שואלים, למה צריך פסוק להגיד שהגורל זה שהופך את זה לחטאת? אז אומרים ככה, ומה במקום שלא קידש הגורל, קידש השם? אוקיי, מה זה מקום שלא קידש הגורל? שזה מקום שמשאר קרבנות, אוקיי? לדוגמה, קיני זבים וזבות, אוקיי? שצריך להגיד אחד חטאת ואחד לעולה, נכון? כשלוקחים שני תורים או שני בני יונה, אוקיי? אז יש, אומרים, אחד לחטאת ואחד לעולה, אז מה קובע? מה שאתה קורא, אתה קורא לזה שם, זה מה שקובע. Okay? אז כאן הגורל עושה הוחטאת ואין השם עושה הוחטאת, שיחוב על הודים, ומה במקום כמו הכינים שלא קידש הגורל, okay? כי הגורל לא עובד, מה קידש? קידש השם. אז מקום שקידש הגורל אין הודים שיקדש השם, כאילו אם לקדש בשם עובד, okay? זה בדיוק מה שאמרתי לפני כמה דקות, שאם במקרה והכהן קורא לזה שם, לפני שהוא עושה את הגורל, אז אם גם צריך לעשות את הגורל, אז בעצם אומרים ככה, אם אצל הכינים רואים שאין דין של גורל ולקדש את השם כן עבד, אז ברור שבמקום שקידש הגורל, אין הוא דין שגם יקדש השם, אוקיי? כאילו אם זה, אפשר להגיד את זה קצת בכיוון השני, אבל אומרים, בגלל שיש דין כאן שהגורל קידש, אז ברור שגם קריאת שם יקדש. אז לכן תמוד לומר, ועשה הוא חטאת. ולכן דווקא קובעים בפסוק שעשה הוא חטאת, שהגורל עושה חטאת ואין השם עושה חטאת. ואיך זה קשור לרבי יהודה? כי סתם ספרה, מענה רבי יהודה, יש מייחסים כל מיני מדרשי הלכה וספרים כמו המשנה, סתם משנה זה רבי מאיר, וסתם ספרה זה רבי יהודה. אז אומרים, בקטעני, ומה כתוב כאן? הגורל עושה הוא חטאת ואין השם עושה הוא חטאת. אז מה לומדים מכאן? אלמה הגרלה מעקבה. לכן אנחנו מגיעים למסקנה שלפי רבי יהודה הגרלה כן מעקב. אז אומרים, תיובתה דמנדה אמר הגרלה לא מעקבה, תיובתה. אוקיי? וזה עומד בקושי, אחרי שהסברנו את כל העניין הזה וראינו לפי רוב המפרשים שרבי יהודה באמת חושב שהגרלה לא מעקב, כי הוא סבר שכל הנעשה בידי לבן בחוץ אינו מעקב. אז בעצם לומדים כאן, שכל זה, כל הדעות שראינו, חוץ מהדעה של רבי ינאי בתוך דברי רבי יהודה, כאילו שהמחלוקת קיים בתוך דברי רבי יהודה, והוא אומר ששנה הכה כי כתוב אשר עלה תרזימנה, ולכן זה כן מעכב. כל שאר הדעות אמרו שזה לא מעכב, והם עומדים בקושי עכשיו. וזה מעניין שדווקא הדעה של רבי ינאי, לפי הלשון השני, היה הבעייתי שהבאנו קושייה אחרי קושייה אחרי קושייה, בסופו של דבר זה הדעה היחידה שעומדת. Okay. עכשיו אנחנו עוברים לעניין אחר קצת. זה עדיין, זה קצת קשור, אבל זה שונה. Okay? אז עברנו מהנושא של הגורל ביום הכיפורים, עוברים לנושא כינים. אמר רב חיסדא, אין הכינים מתפרשות, אלא או בלקיחת בעלים, או בעשיית כהן. Okay, מה זה אומר עכשיו? כינים, כשמביאים כינים, זה שני תורים או שני בני יונה, אחד לחטאת ואחד לעולה. עכשיו, כשאני מפרשת שזה יהיה לחטאת וזה יהיה לעולה, אוקיי? מתי זה תקף? אוקיי? אז יש שני זמנים שבעצם הקריאת שם תקף. אם אני עושה בזמן אחר, אז זה לא תקף ואפשר להחליף ביניהם. אבל ברגע, אם עשיתי את זה בזמן שזה כן תקף, אני לא יכול לעשות סוויץ' או משהו, כי כבר קבעתי זה לעולה וזה לחטאת, ואז כאילו אי אפשר לעשות סוויץ', נראה עכשיו. אז מתי זה? או בלקיחת בעלים, כשהבעלים לוקחים את הבהמות, כאילו מפרישים אותם, ואם הוא קורא זה לחטאת וזה לעולה, זה קובע. או בעשיית הכהן, כשהכהן מקבל את הבהמות, את העופות, והוא פירש בדיוק שזה לחטאת וזה לעולה. אוקיי? אבל אם, בוא נגיד, הבעל לקח את הבהמות, את העופות, לא פרש מעלמה, ואחר כך הוא מביא אותם לבית המקדש, ואז הוא אומר, זה לחטאת וזה לעולה, והכהן רוצה לעשות סוויץ' לאיזו סיבה, הוא יכול. כי זה לא תקף באמצע, אוקיי? רק כשהוא לוקח אותם, או כשהכהן עושה אותם. אז אמר רב שימי בר אשי, מה הטעם את רב חיסדא, אוקיי? מה הטעם שלו? אוקיי, וכאן הבאתי את הפסוק בדף, כדי שלא לעזור לכם. ויקרא פסוק, פרק י' ב' פסוק ח' כתוב, ואם לא תמצא ידע דסר, ולקחה שני תורים או שני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת, וחיפר עליה הכהן ותהרה. Okay? אז כתוב כאן, לא הבאתי את הפסוק השני. Okay, אז כאן כתוב שלקחה שני תורים או שני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת. אז האחד לעולה ואחד לחטאת מופיע בפסוק איפה? כשהוא לוקח, אוקיי? Okay? עכשיו בפסוק השני, שכחתי להביא, אוקיי? Okay? כתוב בפסוק השני, ויקרא ט"ו, ועשה, כאילו פרק אחר, אבל גם כתוב, ועשה הכהן את האחד חטאת ואת האחד עולה, וכיפר עליה הכהן לפני השם מזוב תומתה. Okay? בהקשר אחר, כשמדובר גם על שני תורים או שני בני יונה, כתוב גם שעשה הכהן את האחד חטאת ואת האחד עולה. אז לומדים שגם כשהוא לוקח וגם כשהוא עשה, בגלל שבפסוק אחד הופיע הפועל ולקח, כדי מדבר על הבעלים, אז לקיחת בעלים. פסוק השני דבר עשה הכהן, אז דווקא בשתי פעולות אלו, בשני זמנים אלו, הוא יכול. אוקיי, אז בלקחה ועשה, או בלקיחה או בעשייה, נקודה. עכשיו, למה הביאו את זה כאן? עכשיו אנחנו נלמד, כי המקור שקראנו לפני שתי דקות בסוף עמוד מ' עמוד ב', בסוף מ' עמוד ב', דווקא מהווה קושי לדבר רב חיסטה, אוקיי? אז מתי בי, איך אנחנו רואים? ועשהו חטאת, הגורל עושה חטאת, עכשיו אנחנו קוראים שוב את הברייתא, שראינו את הספרה. ועשהו חטאת, הגורל עושה חטאת, ואין השם עושה חטאת. שהחור והלא דין הוא, ומה במקום שלא קידש הגורל, קידש השם, מקום שקידש הגורל, אין לו דין שקידש השם, תמוד לומר, ועשהו חטאת, הגורל עושה חטאת, ואין השם עושה חטאת. אוקיי? איך זה מהווה קושי? עכשיו אמרת להסביר. והאחה, כשמדברים על הגורל, באיזה שלב עושים את הגורל? לא כשלקחו את הסעירים, ולא כשעושה הכהן את הקורבן בעצם, נכון? אז ההכה, דלב שעת לקיחה, ולב שעת עשייה לו. וקטני דקבע. ואנחנו לומדים שהגורל קובע, נכון? ומה הייתה כל ההשוואה כאן? לא מעניין אותנו כאן שהגורל קובע, ברור שהגורל קובע, אבל הם אומרים, ומה במקום שלא קידש הגורל, קידש השם, מקום שקידש הגורל, אינו דין שיקדש השם? עכשיו, באותו הזדמנות שהוא עושה את הגורל, זה כאילו שהם אומרים, בהזדמנות שהוא עושה את הגורל, אחרי, אין לו הזדמנות שיקדש השם, שהוא יכול לקרוא לזה? עכשיו, ברור שבאותו הזמן הוא לא יכול לקרוא לזה, כי זה לא שעת לקיחה, ולא שעת עשייה. זה בדיוק באמצע שני המעשים האלו. אז איך אפשר אפילו להשוות לקידש השם, כי קידש השם זה לא חל אופציה בכלל. אז איך אפשר להגיד, בגלל שהיה אופציה שקידש השם ואין זה כל, אז בגלל נראה שהם ידחו את זה, אבל הם אומרים, איך יכול להיות, זה נשמע כאילו היה יכול, כאילו בהווה אמינא קידוש השם היה יכול להיות תקף כאן אם לא היה פסוק שאומר לנו שלא, וקידוש השם באמת לא היה יכול להיות תקף כאן לפי רב חיסטה. אז שואלים רב חיסטה, שמהברייתא משמע לפי ההווה אמינא מהספרה, שהיה אפשרות מבחינת ההלכה, עיקר הדין, בלי הפסוק, כאילו אם לא היה לנו פסוק, היה אפשרות שיקדש השם בדיוק אז, ולא יכול להיות, לפי רב חיסטה. אז אמר רב החי כמה, ומה המקום שלא קידש הגורל, אוקיי? אצל התורים או שני בני יונה, לא קידש הגורל אפילו בשעת לקיחה ואפילו בשעת עשייה. אפילו אם היה עושה גורל בשעת עשייה ובשעת לקיחה, זה לא קידש. קידש השם, נכון? ואז כן עובד קידוש השם אצל השני תורים, בשעת לקיחה ובשעת עשייה. מקום שקידש הגורל שלא בשעת לקיחה ושלא בשעת עשייה, אינו דין שיקדש השם בשעת לקיחה ובשעת עשייה. כאילו כאן, אם יש לנו מצב שהגורל נקבע אפילו שזה לא בשעת לקיחה ולא בשעת עשייה, ברור שגם אם הוא יקדש השם בשעת עשייה או בשעת לקיחה, ברור שזה היה תקף, כאילו לפי ההווה אמינא, נכון? כי אם אנחנו מאפשרים קידוש גורל שלא מתאפשר במקרים אחרים, נכון? וכאן כן מתאפשר מצב כזה, זה אומר שזה יותר קל, נכון? כאילו אם קידוש גורל לא עובד בשני תורים או שני בני יונה. אבל זה כן עובד כאן, אנחנו רואים דין יותר קל כאן. ורואים אפילו שאם מקדש את הגורל בדיוק באמצע, לא בשעת לקיחה ולא בשעת עשייה, ואפילו אז, כאילו, ואז, ברור שקידש השם יוכל לעבוד אם הוא יעשה את זה בשעת לקיחה או בשעת עשייה. ואז אומרים, לא, בא פסוק להגיד, לא, רק הגורל עושה, הוא חטף ואי אפשר בקריאת שם. אוקיי? הכל עכשיו מדובר בהבמים, מה שחשבו בהתחלה. אז אם כן, הם אומרים, זה לא דווקא מוכיח ששעת הגורל זה חייב להיות שעת עשייה או שעת לקיחה, ואם כן, תראה רב חיסטה כן יכולים לעמוד, כי זה פשוט, בוא נגיד אפילו לרב חיסטה, זה אפילו יותר קל כאן. זה הופך את הדין של הגורל יותר קל, שהוא אפילו עושה את הגורל שלא בשעת לקיחה, לא בשעת עשייה, וזה גם תקף. אז זה אומר שזה ממש דין קל, כי גורל יכול לקבע בזמן אמצעי כזה. בשלב לא בדיוק בשלבים של המעברים או בשלבים החשובים. אוקיי? ואם כן, היינו חושבים שגם יעבור קידוש השם אם נעשה את זה ברור, אפילו הפחיסטה, בזמנים הנכונים. והפסוק להגיד, לא, קידוש השם לא עובד, רק גורל עובד. אוקיי? ואז אפשר להסתדר, והברייתא הזאת יכולה להסתדר גם עם דברי הפחיסטה. אוקיי. תשמע, אוקיי, עכשיו אנחנו מביאים קושי, עוד קושי הרב חיסטה, אוקיי, לזה גם עשיתי טבלה, זה מאוד יעזור לכם. נתחיל עם התואר הראשון של הטבלה, התואר הימני. תשמע,
לגבי
עוד פרוטים
משתמשים בגורל?
לגבי גורלות?
כן.
מה?
קושי
בהקינים. לא, דווקא לא, זה בדיוק העניין. בגלל שאצל הקינים אין שימוש בגורלות, זה לא מתאפשר, אסור להשתמש בגורלות. רק אם הבעלים קובעים או הכהן קובע.
אז זה רק השימוש של יום כיפור. אז יוצא מן הדופן
קבע. נכון.
כשיש דינים קלים או משהו כמו זה, זה קצת ברור, כי זה משהו לא כל כך.
אז הם ניסו להגיד שהרעיון, כאילו אנחנו, בוא נגיד ככה, ההתגיון בברייתא זה קצת קשה בשבילם. כי אנחנו רואים הלכה של גורל כמיוחד. אבל הם דווקא אומרים ההפך, אוקיי? קידוש השם זה יותר חשוב מגורל. כי גורל גם זה שרירותי. אז ההבה מן כאן זה אם נתחיל להשוות בלי לימוד מפסוקים וכאלה, אלא בהיגיון. אם לקדש את השם זה נדרש ואי אפשר גורל, אז זאת אומרת שיש איזה דין יותר חמור, כי הגורל לא עובד. אצלנו הגורל דווקא עובד. והיינו חושבים בגלל שהגורל עובד, אז גם קידש השם יעבוד. ואז אומרים, לא, לימוד ספציפית בפסוק, שזה מה שאולי הם חושבים מההתחלה, אבל הם חושבים בהבה מן אחרת, יש להם היגיון מסוים. ואצלנו אנחנו אומרים, לא, בפסוק כתוב שהגורל ספציפית, זה מה שקובע, אבל לא שום דבר אחר. אבל ההבה מן הייתה שקידש השם זה יותר חשוב מגורל. כאילו שום, אם מנתקים את זה ממה שידוע לנו, שביום הכיפורים זה משהו מיוחד, אבל אם נסכים את
שיש אפשר לגרל, חושבים שיש אפשר לגרל.
בדיוק, בדיוק.
אבל רואים בכל מצב שיש יוצא דברים שיוצאים לפעל, שהכונים בגלל לבן,
נכון, נכון, וזה, כן. אפשר להגיד ככה, כן, אפשר להגיד שהיגיון, בכל אופן, לא מפריע לי לפעמים שהיגיון כזה לא נראה כל כך הגיוני, כי בסופו של דברים דוחים את זה. אז הם רק מעלים את זה כהבה מינה, זה לא שהם ממש טענו ככה. אני חושבת שהם, בוא נגיד ככה, הם מעלים את זה כאופציה כדי להגיד לנו, לא באמת מה שחשבנו, שהגורל הוא עקרוני, אוקיי? והכרחי. זה אני חושבת המטרה, הם מגיעים לזה, זה צורת החשיבה שלהם, צורת השאלות שלהם, הם הגיעו לזה באופן סירקולר כאלה, או כאילו שמעלים הווה מינה שאולי לא הייתה בדיוק הווה מינה שהיינו מעלים על הדעת. אבל הם רוצים שבואו ננתק שנייה מהחשיבה שלנו של גורל זה מיוחד. ובואו ננסה באמת בעולם הרעיוני להשוות. ובאמת אם משווים, לקדש את זה בשם במקום גורל, זה נשמע יותר חשוב. כאילו, אני קורא לזה משהו. זה, אם אני מחייב לקרוא לזה משהו, במקום גורל זה נשמע יותר חזק. מאשר גורל שזה שירותי. ואז באים ואומרים, לא, לא, לא. דווקא כאן משתמשים בגורל, וזה הדבר הקריטי. כאילו, כאן זה מה שהופך את זה למיוחד. כי גורל באמת משחק חלק חשוב בעבודה. ואז גם מאותו מקור הם לומדים שגורל מעכב, כאילו דווקא רוצים לתת חשיבות לגורל. אז כדי לתת חשיבות צריכים קודם להעלות בחשיבות שלה ולהגיד אולי לא היינו חושבים שזה חשוב, וכדי להגיע למסקנה שבאמת זה חשוב. אז מה רוצה להגיד?
לא, ההערה שלי לא קשורה. היא קשורה יותר למציאות. כי במציאות, גם אם הם היו מקדשים בשם, נגיד את הכינים, לוקחים שני יונים אפורים, ואי אפשר להבדיל ביניהם, חייבים לסמן בדרך כלשהי.
הנגיע במשנה הבאה לסימון.
לסימון לא היה שום משמעות, כמובן לא כמו הגורל, אבל כן יש איזו הגבלה בין גורל לבין לסמן את הקורבנות. תמיד זה עולה לי לראש, במציאות מה היו עושים, ולמה הם לא נתנו משקל לסימון. אבל אין איזה שום קטע.
נראה את הסימון דווקא ביום הכיפורים. אצל התורים בשני בני עונה לא ראיתי את יחסות לסימון, אבל זה גם שאלה
איך... שני תורים אפורים, ומישהו מחדש אותם כשהוא קונה אותם.
כן.
וזה
רשע. דווקא נראה במשנה היום.
יומיים לפני שהוא מביא אותם למקדש, מי יודע אחר כך.
נכון, זו שאלה טובה. כן, צריך לחשוב על זה. אני לא... כן. זה באמת שאלה טובה, באמת מה קרה אחרי שאמרו זה לא חטאת וזה לא עולה, ואיך הם דאגו לכך שלא התבלבלו. אוקיי, נראה דווקא במשנה שלנו, בנושא יום הכיפורים, הם אומרים ספציפית היום, נראה שהם שמו סימן כדי שהוא לא יתבלבל. אבל אוקיי, נגיע עוד דקה, או עוד כמה דקות לשם. תשמע, מטמא מקדש אני, ויפריש מו לקינו. אוקיי, עכשיו, מי שבא למקדש בשוגג, בתומעה, אוקיי? הוא תמי ובא למקדש. עכשיו, יש מה שנקרא קורבן עולה ויורד. יודעים מה זה? קורבן עולה ויורד, למה זה נקרא עולה ויורד? זה עולה ויורד תלוי במצב הכלכלי. מישהו עשיר, הוא מביא כבשה, או עוד בהמה, רק לי מהראש. מי שאני יותר, הוא מביא שני תורים או שני בני עונה, אחד לחטאת ואחד לעולה. זה שמביא את הכבש, מביא את זה לחטאת. אוקיי? וזה שמביא את אם הוא צריך להביא, זה מה שחשוב כאן. אם הוא עשיר, אז הוא מביא בהמה אחת, ואז הבהמה לחטאת. אם הוא עני, אז הוא מביא שני תורים ושני בני עונה, אחד לעולה ואחד לחטאת. וזה מה שיגרום לבלבול כאן. ואם הוא ממש עני, שאליו אנחנו לא מתייחסים, הוא מביא מנחת חוטא. אוקיי? כאילו מנחה במקום ציפורים. עכשיו, אם מה אם הוא מתאר, אוקיי, יש עוד שני אנשים שמביאים קורבן עולה ויורד, וזה מי שאומר שבועה, הוא אומר שאין, לא יודע שום עדות במקרה מסוים, ונשבע על זה, ואז התברר שהוא כן ידע עדות, וגם מי שהולך נגד שבועת ביטוי, הוא אמר שבועה שאני לא אעשה כך, הוא עושה מה שהוא אמר שהוא לא יעשה. אז עכשיו, הוא מתאמן, הגרא, הם אומרים למה דווקא הביאו את המקרה הזה, הם אומרים כי זה היה המקרה הכי נפוץ בימיהם. שמישהו בא למקדש בתומה. אוקיי, מטמא מקדש אני, והפריש מעות לקינו. אוקיי, הוא מפריש מעות בשביל הציפורים. והעשיר, אחר כך הוא הפך להיות עשיר בין הזמן שהוא הפריש מעות, כן, הוא זכה בלוטו אולי, לא יודעת איך פתאום מי הוא, איך בין הזמן הזה, לזמן שהוא הקריב, הוא העשיר. ואחר כך אמר, אלו לחטאתו ואלו לעולתו. אוקיי, אחר כך הוא קובע, זה לחטאת וזה לעולה, מוסיף ומביא חובתו מדמי חטאתו, ואין מוסיף ומביא חובתו מדמי עולתו. מה זה אומר? עכשיו שהוא קבע זה לחטאת וזה לעולה, אז הוא לא יכול להוסיף, שנייה, אני לא רוצה לתבלבל שנייה, לבדוק את זה לפני שאני מוציאה את זה, הוא בעצם יכול להוסיף, אם הוא הפריש כבר לחטאת העוף, אז הוא יכול לקחת מדמי חטאתו להוסיף על זה בשביל הבהמה. כן, הוא צריך עכשיו להביא בהמה אחת לחטאת, במקום הבהמה לעולה, במקום שני תורים ושני בני עונה לעולה. אז בעצם, אז יש לו אחת חטאת ואחת לעולה. מה הבעיה? למדנו כבר. מי שמקדיש משהו לעולה לא יכול להפוך את זה לחטאת, נכון? אז זה מה שאומרים כאן. אומרים כאן ש... מוסיף ומביא חובתו מדמי חטאתו. הוא לוקח, בוא נגיד, הוא לקח 50 שקל לכאן, 50 שקל לכאן. אז ה-50 שקל הזה הוא מוסיף עוד 50 וקונה בהמה, אוקיי? אבל משהו, אין מוסיף ומביא חובתו מדמי עולתו. זה כבר לעולה, הוא צריך להקריב את זה לעולת נדבה בעצם. הוא לא יכול להוסיף מכאן כדי לקנות את הבהמה לחטא. מה זה אומר לנו? שקריאת שם הזה קבע. עכשיו, מתי הוא עשה קריאת שם? אחרי שהוא העשיר. הוא לא לקח, כן, זה לא שעת לקיחה, ולא שעת הפרשת מעות. כאילו, הפרשת מעות היה קודם. נכון? הוא פריש מעות, ואז הוא העשיר, ואז הוא אמר. אוקיי? אז וההחד זה לאו שעת לקיחה ולאו שעת עשייה, כאילו זה לא הכהן, ברור שזה לא שעת עשייה. בקטני דקבע, אז אמר ששת, בתסבירה, אתה באמת חושבים שהנוסח שקראתם בברית הזה נכון? והאמר ולעזר אמר רבי ישעיה, מטמא מקדש עשיר, מי שמטמא מקדש והוא עשיר, והביא קורבן עני, מה אם הוא עשיר? והוא מחליט לקנות שני תורים או שני בני עונה, he's cheap, כן? הוא לא רוצה... אז מה קורה? לא יצא, כן? הוא לא יצא ידי חובה. זה כאילו שאין חיוב קורבן עולה ויורד לעשיר בשני תורים או שני בני עונה. כאילו אין חל חיוב בכלל. אז אומרים, אז איך יכול להיות שהעשיר יכול לקבוע אלו לחצתי ואלו ללתי? הרי אין לו חובה בכלל לדבר כזה. זה לא, זה כאילו שאני סתם אומרת אמרה כזאת שאין לזה שום תוקף. אין תוקף עם עשיר ידיד, זה לחטאת וזה לעולה. אין תוקף לדיבורו בכלל. כי אין לו קורבן חטאת בעולה להקריא. אז זה כאילו הוא לא אומר כלום. אז אם כן הוא אומר, כיוון זה לא יצא, איך היא קבע? איך הוא יכול לקבוע דבר שהוא לא חייב בו בכלל? אלא מה אילך לנאמר? מה צריך להגיד? שכבר אמר מעניותו. החנמי שכבר אמר משעת הפרשה. אוקיי, מה הוא אומר כאן? בואו נסתכל בסדר לפי התורה השני. קודם הוא מתמא מקדש אני. כן, הוא אני. ואז הוא מפריש מאוד לקינו, ואז הוא אומר אלו לחטאתי ואלו לעולתו. כן? הוא קובע עכשיו, זה לחטאת וזה לעולה כשהוא מפריש. שזה בעצם, נגיד שזה כמו שעת לקיחה בעצם, אוקיי? הוא, כמו, הוא בשעת הפרשה שזה יכול להיות קובע. אחר כך הוא ישיר. כי אומרים בעצם, לפי הדעה הזאת, אין חשיבות בכלל להגיד אלו לחטא ואלו לא אחרי שהוא ישיר. אז אומרים, בטח הסדר הוא הפוך. שהוא דווקא, המשפט הזה מחליף את הסדר, ואז הדין הוא אותו דין, אוקיי? ולרבי חגי, אמר רבי ישעיה, אבל לרבי חגי, אומר בשם רבי יושעיה, ויש כאלה שאומרים שהוא אומר בשם רבי הושעיה, שזה בעצם רבי חגי ורבי אלעזר, יש לנו מחלוקת דווקא בדברי אותו בן אדם, בדברי רבי הושעיה. דאמר יצא, הוא דווקא טוען שאם עשיר מביא קורבן עני, הוא כן יוצא ידי חובה. אז לפי דבריו, אז איך אפשר להסביר את זה? כי עכשיו אנחנו בעניין שהוא דווקא קובע בשעה שלא לקיחה ולא... ולא עשייה. אז אומרים לא תימה ואחר כך אמר, כאילו כשכתוב, אוקיי, כאן סתכלו בתור השלישי, ואחר כך אמר, במקום ואחר כך אמר, ואחר כך לקח ואמר, אוקיי? הוא דווקא אחרי שהוא העשיר, הוא אז לוקח את הבהמות, כאילו קודם הוא מפריש את המאות, אבל הוא רק לוקח את הבהמות, את העופות, אחרי שהוא העשיר. ואם כן, יוצא שכשהוא קובע אלו לחטאת ואלו לעולה, זה דווקא בזמן לקיחה, ואז זה מסתדר דווקא מאוד יפה לפי רב חיסדא. אוקיי? אז או שנגיד שהאני עשה את זה כשהוא הפריש מאותיו, ואז זה מתאים לרב חיסדא, או שנגיד שכשהוא היה עשיר, הוא הפריש אותם, הוא הפריש את המאות כשהוא היה אני, אבל הוא לקח את הבהמות, קנה אותם דווקא כשהוא היה עשיר. אוקיי, ואז ואחר כך לקח ואמר, ואז שואלים, לקח, מוסיף ומביא חובתו, מי ניהו? עכשיו, אם הוא כבר לקח את הבהמות, אוקיי, קנה אותם, מה זה אומר שהוא מוסיף ומביא חובתו? איך הוא יכול להוסיף על הכספים? הרי הכספים כבר יצאו, הוא כבר קנה. אז כשכתוב בברייתא, איך אתה יכול להגיד שהוא באמת קנה אותם? כי כתוב בברייתא, אם הוא כבר הפריש את מאותיו, אז הוא מוסיף, אוקיי? לפי מה שראינו קודם, הוא מפריש מאות, בוא נגיד זה מאות, אוקיי? אז הוא נותן מאות בכיוון, כאילו הוא אומר, מאות בערימה הזאת הם לחטאת, ומאות בערימה הזאת הם לעולה. ואז הוא יכול להוסיף על אלו שבחטאת, הוא יוסיף עוד כסף ויקנה בהמה, ועל אלו לעולה הוא יקנה עולה נדבה. אבל כאן יש לנו בעיה, כי אם הוא כבר לקח וקנה, אז אין לו כסף עכשיו. אז הוא כבר קנה עוף, כן? שתי עופות. עכשיו כתוב שהוא בעצם יכול להוסיף על אותם כספים של החטאת ולקנות בהמה עם הכספים. אבל הוא לא יכול לקנות, כי הוא לא יכול להוסיף על מה שיש לו, כי הוא כבר קנה משהו, יש לו עוף ביד. אז עכשיו הם שואלים, דיפרית לי, אם נגיד שהוא פודה את העוף, בוא נגיד שזה העוף עכשיו, הוא פודה את העוף, הופך את זה לכסף, ומאותם כספים הוא יכול להוסיף, יש בעיה, והאין פדיון לעוף, למדנו את זה. פדיון זה רק דין לגבי בהמה, כי כתוב בתורה רק לגבי הבהמה, ואומרים שאין פדיון לעוף. אמר פאפה, כגון שלקח פרידה אחת. אוקיי. זה מקרה שהוא לקח בהמה אחת וקבע שזה לעולה או זה לחטא. כאילו הוא לא קבע אילו לחטאתו ואילו לא לטאו, אלא קנה רק אחד. הוא קונה בהמה עוף אחד, אומר, כי זה תלוי. אי עולה זבן, אם הוא קנה ואמר זה לעולה, אז מה הוא עושה? יש לו, אוקיי, בוא נגיד שזה העוף שהוא קנה וזה הכסף שנשאר לו. אוקיי? אז הוא לקח חצי מהכסף, קנה עולה. אז ברור שהחצי הזה נשאר לחטאת. אז מה הוא עושה? מוסיף ומביא חובתו מדמי חטאתו. אז הוא יכול להוסיף על אותם כספים ולקנות חטאת. והי עולה, מה עושים עם העולה שהוא קנה? אז זה לא נדבה, נכון? הוא מביא את זה כנדבה. מה אם הוא קנה את העוף ואמר, זה לחטאת, ומה נשאר? הכסף לעולה. אז יותר בעייתי, נכון? אז אי חטאת זבן, אין מוסיף ומביא חובתו מדמי עולתו, נכון? הוא לא יכול להוסיף על הדמים שנשארו, כי הם יועדים לעולה. הוא צריך לקנות מזה עולת נדבה. והי חטאת, ומה קורה לעוף הזה? עכשיו, הוא קבע את זה לחטאת, אבל עכשיו כבר לא חל עליו חיוב חטאת, ואין פדיון לעוף. אז היי חטאת, אז זה למיטה. אוקיי? זה צריך, כאילו צריך, הבהמה הזאת צריך ללכת למות. אוקיי? אין מה לעשות עם החטאת הזה. אוקיי? כי אין חטאת נדבה. נכון? אוקיי? אז זה מה שהוא טוען, מדובר לפי הקריאה, לפי הבנה של רבי חגי, זה כנראה מה שמדובר. אי אפשר להגיד שהוא לקח כבר את שתי העולות, כי עד המשך הברייתא לא הגיוני. אמר הוא מוסיף, אין כספים. אז זה חייב להיות, ואז זה מסביר, אם הוא קנה ככה, זה יהיה ככה, ואם הוא קנה ככה, זה יהיה ככה. גופה. עכשיו אנחנו חוזרים לגוף הנושא של אמר רבי אלעזר, אמר רבי ישעיה, מטמא מקדש עשיר והביא קורבן עני לא יצא. רבי חגי אמר רבי ישעיה יצא. אוקיי? עכשיו אנחנו נביא קושי על זה. מיטיבי. מצורע עני שהביא קורבן עשיר יצא. עשיר שהביא קורבן עני לא יצא. אוקיי? כתוב בברייתא שמצורע עני שמביא קורבן עשיר, גם המצורע היה אפשר להביא קורבן עשיר או קורבן עני. אז אם הוא עני ומביא קורבן עשיר, יצא ידי חובה. אבל אם הוא עשיר שמביא קורבן עני, לא יצא ידי חובה. אז איך יכול רבי חגי להגיד שעשיר שמביא קורבן עני כן יוצא? הרי כתוב במפורש בברייתא שלו. אז מה אומרים? שנה הטעם, דין מצורע זה דין מיוחד. אוקיי? למה? דכתיב זאת. זאת תורת המצורע. אוקיי? עכשיו ידרשו את כל המילים האלו. זאת לומדים, זאת שבעצם דווקא את הקורבן שהוא מיועד להביא. Okay? ולכן, קורבן עני, סליחה, עשיר שהביא קורבן עני, לא יוצא ידי חובה. Okay? בגלל שזאת, הוא צריך להביא ספציפית מה שכתוב כאן. אז אי הכי ראשונה לי. אז אם ככה, מצורע עני שהביא קורבן עשיר גם לא אמור לצאת ידי חובה, כי זאת, נכון? מה שאמור להתאית אמור לעשות. הרבי רחמן את תורת. Okay? המילה תורת באה להכניס את המקרה הזה. זאת זה אומר, העשיר לא יכול להביא של עני. אבל תורת בא לכלול שאני כן יכול להביא של עשיר. והתניה תורת לרבות מצורע עני שהביא קורבן עשיר. יכול אפילו עשיר שהביא קורבן עני. תלמוד לומר זאת. אוקיי? ואז הם מביאים ברייתא שבדיוק מלמדת את ההלכה. התניה לפעמים זה קושי, הרי כתוב בברייתא, אבל כאן זה התניה לחיזוק. הם אומרים, הברייתא אומרת בדיוק זה. תורה לרבות מצורע עני שהביא קורבן עשיר. יכול, היינו חושבים, אפילו עשיר שהביא קורבן עני גם יהיה כלול. תלמוד לומר זאת, שהוא חייב להביא דווקא מה שהוא אמור להביא. אפשר להבין גם את ההיגיון, שאני, you can always go up, נכון? אני יכול להעלות רמה, אבל עשיר, אם הוא חייב קורבן בסיסי, הוא לא יכול להביא משהו פחות. אוקיי? וזה הם דורשים מהמילים. ונלך מינה, אז למה לא לומדים מכאן ממצורע לשאר מקרים, ואז יצא שרבי חגי זה בעייתי, נכון? כאילו הם אומרים, זה ספציפי דייתו מצורע. אבל אומרים, למה זה ספציפי דייתו מצורע? אולי אפשר לומר מכאן גם למקרה רגיל של שני תורים משה בני יונה, ואז יוצא שקושי לרבי חגי, שאמר בעצם, השיר שהביא קורבן אני כן יוצא ידי חובה. אז אומרים, מעת רחמנה ואם דל הוא. בגלל שכתוב שם בפסוק דייתו מצורע, ואם דל הוא, הם לומדים שהדין הזה הוא רק מיוחד למצורע ולא לשום דבר אחר. אוקיי? וזה מלמד ששאר חייבי קורבן הלוי יורד לא כלולים בזה. אוקיי, עכשיו אנחנו עוברים הלאה אחרי שהוא עושה את הגורל, נכון? הוא מוציא את הקלפי, הוא שם את זה על הבהמה, עכשיו מה עושים? בדיוק כמו שנעמי אמרה קודם, קשר לשון של זהורית בראש שעיר המשתלח. ובדיוק כנגד בית שילוחו, אוקיי? הוא קושר לשון של זהורית מסביב לראש שעיר המשתלח, כנראה שכולם ידעו, כן? וזה החוט האדום בעצם. נכון? שאחר כך ילבין, נכון? אם הם... אם הם, לא, דווקא של השני מלבין, נכון? אוקיי, אז נגיע לכך בעוד דקה שבעצם לשניהם יש קשרים, אוקיי? לשניהם שמים חוט אדום. אז הם קושרים לשון של זהורית בראש שעיר המשתלח. מה?
אני לא חושבת.
מה? שמי מלבין, זה של
הסיר לעזאזל.
של הסיר לעזאזל? אוקיי, שכחתי. כן, זה גם עוד חשוב. מה קורה? טוב. נבדוק את זה לפעם.
This was done to ensure that its identity not be confused with that of
the... נכון, זה מה שאמרתי, נגיע לזה בגמרא אפילו, אוקיי? זה לא אפילו בהערה, זה בגמרא אחר כך, אבל... שימוש זה גם סימן שמחל, נכון? אז כנראה זה... כן, כן, שזה מה שמלבין. למרות שהם לא רואים את זה אחר כך, כי זורקים את זה.
זה היה שאלה.
נכון, אולי זה לפני כן. אוקיי, טוב, נראה את זה אחר כך. אוקיי, אז כאשר לשון של זהורית בראש שעיר המשתלח, ועמידו כנגד בית שילוחו. אוקיי, יש כמה פרשנויות לזה, אבל כנראה כנגד השער, או שיוציאו בו, איפה שהוא יישלח, או איפה שהכניסו הוא, אוקיי? שבכל מקום, זה אותו שער, זה שער ניקנור, אוקיי? אז קודם הוא היה עם פניו לצד מערב, עכשיו פניו לצד מזרח, ויש כאלה שאומרים, אפילו שמו אותו מתחת לשער, או מול השער. ולנשחת כנגד בית שחיטתו. והנשחת, אוקיי, ואחר כך נראה בגמרא מה הכוונה, אבל הנשחת יהיה כנגד בית שחיטתו, כאילו הוא פונה להיכל בעצם. בא לו עץ על פרו שנייה, וסומך שתי ידיו עליו. אוקיי, עכשיו סיימנו עם הסעירים לעכשיו. הוא הולך עץ על הפר השני, וסומך שתי ידיו עליו. הוא מתוודה, כמו שהוא התוודה על הפר הראשון, עכשיו על הפר השני. כן, שזה הפר הזה כנגד הכהנים. כן, הפר הראשון בשביל הכהן ובני ביתו, והפר השני זה בשביל הכהנים, והשלישי, נגיד, כאילו, אחר כך הסעיר זה לבני ישראל. הוא מתוודה. וכך היה, אומר, אנא השם, אוקיי, ואז יש שינויי נוסחאות, חטאתי אביתי או פשעתי, או ההפך, פשעתי אביתי, חטאתי, כן, זה אביתי, פשעתי, חטאתי, סליחה, זה לפי הסדר, לפי הגרסה אחר, זה אביתי, פשעתי, חטאתי, לפניך אני וביתי ובני אהרון, עם קדושך, אנא השם כפרנה להבנות ולפשעים ולחטאים שאביתי ושפשעתי ושחטאתי לפניך אני וביתי ובני אהרון עם קדושך. כי כאן הוא מוסיף אפילו אני וביתי וכל בני אהרון כי הוא כלול בתוכם. ככתוב בתורה משה עבדך כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. והם עונים אחריו ברוך שם כבוא מחותו לעולם ועד. עכשיו הגמרא שואל, היא באה אלינו ולנשחת כשכתוב לנשחת כנגד בית שחיטתו, זה כאילו עושים לנשחת כמו שעשו לצעיר המשתלח, רק שהוא כנגד בית שחיטתו. אז אומרים, מה עושים לו כמו שעשו לראשון? הקשירה כאי שקושרים לו גם את הלשון של זהורית, או העמדה כאי, או זה שמעמידים אותו. כן? את הראשון אומרים, קשר לשון של זהורית והעמידו אותו כנגד השער, ואת השני כנגד בית השחיטה. אז האם זה מדובר על שהעמידו אותו ככה, או שקשרו חוט והעמידו אותו ככה? תשמע, דתני רב יוסף, קשר לשון של זהורית בראש שעיר המשתלח, והעמידו כנגד בית שילוחו, ולנשחת כנגד בית שחיטתו, שלא יתערב זה בזה ולא יתערב באחרים. אוקיי, מה הם עושים? בדיוק כמו שנעמי אמרה בהתחלה. איך אנחנו דואגים שלא נתבלבל ביניהם? אז עשו ככה. שמו חוט כנגד השעיר הראשון, ופנו אותו לכיוון הזה, הפרידו בין שניהם, כדי שהם יהיו במקומות אחרים. קודם כל, גם חוט וגם מפרידים. עכשיו, השעיר השני, כדרך אגב, היה עוד שעיר שהיו מביאים באותו יום, לא קשור לשני השעירים, קורבן אחר. אז השעיר הזה, הם דאגו שזה יתבבל עם השעיר שבפנים, אז הם קשרו חוט גם מסביב לשעיר להשם, כדי להפריד בינו לבין שאר השעירים שנמצאו במקדש באותו זמן. אוקיי? אז היא אמרת בשלמה, הקשירה קאי שפיר, אז הברייתא הזאת מסתדרת מאוד יפה, נגיד שקשרו חוט, כי אז זה יפריד בינו לבין אחרים. אלא היא אמרת, העמדה קאי, נהיד בחברי לא מערב, דהה קאצ'ר בי, והי לא קאצ'ר בי. בחרינה מיהת מערב. הם אומרים, אם מדובר שהעמידו אותו ולא קשרו חוט, אז בסדר, אנחנו מבינים שהוא לא יתערב עם השעיר לעזאזל, כי שם יש חוט וכאן אין חוט. אבל זה לא פותר אותנו מלהתבלבל בינו לבין אחרים, אוקיי? שהיו בתוך ההיכל, או בתוך המקדש, בעצם בתוך הזרה. אז מיד בחרינה מיד מערב, זה יכול באמת להתערב עם אחרים, אז אלא לא שמה מינה הקשירה כאן, ולכן כנראה, הם מגיעים למסקנה לפי הגמרא שכך הכוונה במשנה. אני אומרת זה ספציפית כי יכול להיות שלא, נכון? אבל ההבנה של הגמרא במשנה זה שבאמת קשור לשון של זהורית גם מסביב לבמה השנייה. כן, שוב רואים את הקושי בין האמוראים שלא חיו, כן, זה היה כבר רחוק ולא ידעו מה בפועל קרה. כאילו לא כל המסורות עברו אליהם. וכאן באמת יש דיון מה באמת היה. אוקיי, אלא שמאמינה, הקשירה קייש מאמינה. אמר רבי יצחק, עכשיו אנחנו מדברים על הלשונות של זה, על הלשונות שתעלו. זכור לי שלמדנו את זה, אני שכחתי איפה למדנו את זה. אולי אתם תזכרו, אבל ראינו את זה כבר. אמר רבי יצחק, שתי לשונות שמעתי, אחת של פרה ואחת של שעיר משתלח. אחת צריכה שיעור ואחת אינה צריכה שיעור. ולא ידענה הם מנהיו. אחד יש שיעור מינימלי, נכון? דברנו כל הזמן אנחנו לומדים במיוחד בשבת, נכון? על הוצאה, בשיעור הוצאה, וכל מיני, שאם מוציאים חפץ וזה לא חשוב לכלום, אז זה לא נחשב. אז החוט הזה ששמו סביב השעיר, האם זה דורש שיעור מינימלי, או האם לא משנה בכל שהוא זה מספיק. אז עכשיו הם אומרים שיש לנו מסורת, שיש חוט בפרה ויש חוט ב... כאילו, היו שני חוטים שהיו דומים לנו, נראה שגם היה שלישית, וכרגע מדברים רק על שניים. Okay? מה עשו עם החוט של הפרה? הם אגדו את האזור, והעץ ארץ ארז ואזור ושני תולד, הם אגדו את זה עם חוט, okay? עם הלשון של זהורית. אז עכשיו אומרים, אז אחד צריכה שיעור בחנייה, צריכה שיעור, ואני לא יודע איזה מהם צריך שיעור. אז אמר רבי יוסף, אז עכשיו הם מנסים לברר איזה מהם צריך שיעור. זה נשמע לכם מוכר? לא עשינו את זה?
בשקלים, אני חושבת.
בשקלים, זה אולי הגיוני.
מאיזה, אני חושבת, they were trying out from which thing they would donate the money.
אוקיי, מאיזה קופה, ואז זה היה כאן. אוקיי, בסדר.
אני,
כן, שקלים זה מאוד הגיוני, לא חשבתי על זה, זה מאוד הגיוני שלמדנו שם. זה מעניין שאין הפניה כאן במסורת הש"ס, אולי בגלל שזה ירושלמי, זה גם מסביר לי. למה? בזרח המסורת הש"ס מפניה למקורות בתוך הבבלי, עכשיו זה גם מוזכר לי. תודה. אמר רבי יוסף, נכסי אנא של שעיר משלח דבעי חלוקה, אוקיי? בגלל ששעיר משתלח צריך לחלק את זה בי שיעור. אוקיי? למה צריך לחלק את זה? אוקיי? כי כתוב, אוקיי, נראה אחר כך במשנה רש"י מזכיר את זה כאן, כי תתן לקמן מה היה עושה, המשלח את השעיר, חולק לשון של זהורית, חציו קשר בסלע וחציו בין קרניו. אוקיי? זה דווקא גם למדנו, אוקיי? כנראה זה, אני בטוחה שאת צודקת שזה משקלים, שהוא בעצם קושר, כן, הוא חותך את זה, קושר חלק בסלע, לפני שהוא זורג אותו מהסלע, ואז קושר את החלק השני בין קרניו. אז משם אנחנו לומדים שזה מצריך שיעור. כי בעצם אם צריך לחלק את זה, אז ברור שזה לא יכול להיות מאוד קצר. מה התקיבה? זה מזכיר לי כשעושים תחשיב, כן? אז החוט צריך להיות יותר ארוך ממה שבאמת צריכים, כי צריך לקשור את זה ולחתוך קצת. אז בגלל שזה צריך עוד משהו לעשות עם זה, אז נצטרך את זה יותר ארוך. בשפרה לא באי חלוקה, לא באי שיעור, אוקיי? בגלל שהפרה לא צריך לחלק את זה אחר כך, אז גם לא מצריך שיעור. מה תקיף לרבי ברחמה, דפרה נמי באי כובד. נכון שזה לא צריך שיעור, אבל זה כן צריך משקל. אוקיי? גם זה היה בשביל. אמר רבא, כובד תנאי היא, ודפרה לא באי חלוקה. אוקיי? אז אומרים, כובד, אם זה מצריך כובד או לא מצריך כובד, למה זה יצריך כובד? כי כתוב אל תוך שריפת הפרה. צריך לשים את העץ ארז, איזו בתולעת שני, יחד עם החוט, בתוך שריפת הפרה. עכשיו, אם אין כובד לחוט, אז זה לא ישקע באמת בתוך. כאילו, בתוך הם לומדים, ממש בתוך. וצריך לשקוע. מה שקשה קצת כאן, ואולי בגלל זה יש מחלוקת, זה לא החוט דווקא עם הכובד. כאילו, העץ יש כובד. יש משקל לדברים אחרים, החוט. כאילו, זה לא ששמים חוט לבד. שמים חוט יחד עם דברים אחרים, אז לזה יהיה כובד משקע, וזה ישקע. אז אולי בגלל זה יש מחלוקת תנאים. כן, ואם כן, הם אומרים, בגלל שזה מחלוקת תנאים, אי אפשר להוכיח מכולם שהפרה צריך את השיעור. הוא זה שמצריך את השיעור. וגם את הפרה לא באה חלוקה. הם אומרים, סליחה, אני קראתי את זה קודם, זה צריך להיות נקודה אחרי תנאי היא. עכשיו הם אומרים, כשאלה, הפרה לא באה חלוקה, הייתי באביה, אביה מקשה מברייתא. כיצד הוא עושה? כורחן בשיירי לשון. הוא כורך את העץ ארז ואזוב ושני תולעת. הם קושרים את זה עם השיירים של הלשון. זאת אומרת, שצריך לחתוך את זה. השיירים נשמע שהיה חוט יותר רוח וקצרו את זה. אז אומרים, אימא בזנב לשון. הם מתכוונים לא לשיירי לשון שהוא חתך, אלא הזנב של הלשון, כאילו בחוט, לפעמים בחוטים, היה ראש אחד שיותר צר וראש אחד שיותר עבה. אז הם משתמשים בזנב החלק היותר צר, כאילו שם הוא היה קורך את זה, עם זנב הלשון. Okay? כאילו רשי אומר, סרוקה במסריך ונעשה קצרה לראש אחד כמין זנב. Okay? כשסורקים את זה במסריך, כאילו זה יוצא קצת יותר קצר, לא קצר, פחות עבה, כאילו דק, בצד אחד. אז עם הצד הזה, זה לא אומר שהיו צריכים את זה ארוך ויקצרו את זה. אמר רב חנין אמרה, עת ארז ושני תולעת, שקלטתן של הבת כשרה. Okay? אז עכשיו אומרים, אם היה עת ארז ולא שמו את זה ממש לתוך הפרה, אלא זה היה למעלה מהשריפה, וזה קלט את זה של הבת ונשרף, זה כשר. מיטיבי, הם מביאים קושי מברייתא, נתהפהף הלשון, מביא לשון אחר. אם זה נתהפהף ולא ממש נשרף, אז מביאים לשון אחר. הוא מקדש, אז צריך לקדש את זה. אז איך אפשר שאם קלט את השלב וזה אפילו לא הגיע לתוך שריפת הפרה, הרי זה כמו נתהפהף, וצריך להביא לשון אחר, וכאן כתוב שקשה. המרבה לא קשה, כאן בקולחת, כאן בנכפפת. אחד מדובר שזה היה ממש למעלה ורק קצת קיבל מהאש. אבל בנכפפת שהאש היה, זה היה ממש מעל האש ובאמת נשרף, אז זה בסדר, זה קשה. אוקיי? טוב, נסיים כאן ומחר נתחיל מהמשך כאן.